נלמד היום איזה תורה של השם ישמואל. עבור המצטרפים אני רגע שתי דקות מספר מי הוא. גם עבור הוותיקים תמיד טוב לרנן את הזיכרון, כמו שכתוב בירושלמי, שבעל השמועה יעמוד מול עינינו. לשור א', טוב שאני אצייר את זה על הלוח, זה יקל עליכם?
כן.
בסדר. גם מול מי אנחנו עובדים. אני עושה את זה, נכתוב פה אותו קודם כל שהוא השם שאותו אנחנו רוצים לזה להזכיר, ששמו רבי שמואל יהודה שם משפחה. רואים שגם לא ותיקים זה טוב, אה? וורנשטיין שם נקרא מסוך חודשו. בסדר? היה יהודי גדול, קראו לו, את כל השושלת מי הבעל שם טוב? מאיפה להתחיל? אני אעשה קצר. בעל שם טוב, רב המגיד, רב המגיד היה תלמיד שקראו לו החוזה מלובלין, ששמו, איך שמו? אני יודע? איך? אבל מה השם? רבי יעקב יצחק אחוי. זה היה תלמיד שקראו לו היהודי הקדוש ועוד לא רב שמחה בו עניין יהודי הקדוש. גם קראו לו רבי יעקב יצחק, שמו כשם רבו היה. היה לו תלמיד שקראו לו רב שמחה בו עניין, או כמו שזה מכונה אצל חסידים, הרבי רבוינים. הוא היה לו רבי מנחם מנדל מקוצק. בסדר? רבי מנחם מנדל מקוצק היה חתן שקראו לו רבי אברהם. חתן של רבי מקוצק קראו לו רבי אברהם מ... סוכוצ'וב, שוב תהיתי בלכתוב. הוא חיבר שני ספרים ידועים מאוד, שניהם אתם אמורים להכיר את תל אבני נזר ו...
אגלנטל.
בסדר? רבי אברהם מסוכוטשוב היה חתנו של רבי מקוצק, נדמה לי בגיל 13 הייתה חתונה, בר מצווה וסיום ש"ס יחד, פחות או יותר. תהיתי לפה, לשם, כמה חודשים נסתדר עם זה, כן? וזה בכל אופן המסורת. הוא היה בן של חסיד של הרבי מקוצק, שקראו לו רבי זאב. רבי זאב בעל עבודת הזאת, אני כבר נכתוב לכם אגב, הוא בן של, סתם שתכירו, רבי זאב מביאלה בעל עבודת הזאת. בהקדמה של השם משמואל, בהקדמה של הרגל איטל, כותב אבן עזר, הרגילים שכותב הרגל איטל, שאת רוב תורתו בלימוד, בלימוד, הוא קיבל מרבי מקוצק. אז חשוב מאוד, כי התדמית היא, רבי מקוצק היה ממונה כאילו רק על איזה אמירות חריפות, נכון? חסידים לא יודעים ללמוד, נכון? יודעים להגיד וורטים. צריך להגיד לכם שזה התדמית בישיבות, שגם אתם בגדול שייכים לענף הזה. צריך להגיד לכם מה שאתם יודעים שזה הבעיה. מודעים לה או לא? אם זה חוסית זה יהיה איזה וורט, נכון? אתה אומר איזה ראש ישיבה שבא להגיד פה רב חסידי בא לדבר, אז הוא מחייך, זה בטח יהיה וורטים. הוא הרציונל, הביאו מישהו שיגיד רעיונות קצרים כאלו חביבים. לא מכירים את התדמית הזו? תדמית שבינה לבין המצ... זה פשוט אם אתה פוגש כאלו דעות ואתה אומר נחמנות עליכם, נחמנות, בסדר, כמו תדמיות על הרב קוק, מה אפשר לעשות? אבל קצת לסבר את האוזן, הגליטל, אבן אלעזר, אותו אחד, קיבלו את הכל מרבי מקוצק, שהיה גאון אדיר בלימוד, וגם עד היום רוב הפוסקים כיום, רוב הפוסקים בדור האחרון הם חסידים יותר, בבני אברהם בוודאי, הרב אוזנר ותלמידיו ועוד ועוד מהלך כל הדורות. אבל יש גדולים ענקים פה, גדולים ענקים פה. בכל אופן, לאבן אלעזר היבש קראו לו שם שמואל, רבי שמואל בורשטיין מסוכוטשוב, שהוא היה לו בן שקראו לו רבי דוד. לא נמשיך הלאה. רק רבי דוד הזה, אחיין של, בן דוד שלו זה, או אחיין שלו זה סבא של רבי דוד אמיתי. תודה שתדעו, רבי דוד אמיתי הוא מבית סוכוטשוב לכל דבר. איך סבא שקראו לו רבי, סבא שקראו לו רבי ישראל ארליך, מהצד של האמא זה תפארת שלמה, מהצד של הסבא זה שם שמואל. והם גדלו שם, הוא פחות רבי דוד, אבל אבא שלו ואחיו יגאל אצלנו וז'אבו ואופרה, ז'אבו ארליך, הם גדלו בצילם של הסיפורים והחוויות מסוכוטשוב עצמה, כן, עם כל הסיפורים האותנטיים. בסדר, זה השם שמואל שחי בערך לפני בערך מה? סתם, אני רוצה לראות לכם סוד שמרוב שהוא ידוע לא שמים לב אליו, כמו לשאול מתי חי על שפת אמת, להתחיל לחפש בוויקיפדיה. פשוט אתה פותח את השפת אמת ורואה מתי נאמרה כל תורה, נכון? יודעים אני מדבר? תרמת, נכון? ראיתם פעם? תפרשנון. כלומר מסתבר שאם כתבו לבעל התרמת שהוא חי כנראה בשנת תפרשנון ת', סיפרו לי שיש איזו תוכנית כזו בישראל בטלוויזיה שנקראת מונית הכסף, שאלו פעם שניים, צערנו זה משקף תבעה ישראלית היום, שאלו שתיים, שני בחורים, שאלו אותם מתי הם הוראות תרפת. תרפת, הם ביקשו מהקבלן, אז אמרו להם זה היה בששת הימים, הם היו באורות של גאון הדור, אורות תרפת, מתי היום? מתי היה תשח, מתי היה שנת תשח? אז שכתוב בשם ישמעו למעלה, שנת תף ושעין בית, הייתם אמורים לצחוק על השאלה ששאלתי ולענות שמשמואל חי בערך לפני 100 שנה. הסיבה ששאלתי את זה מכיוון שבאמת יכול להיות מאות בחורי ישיבות לומדים ומעולם לא שם לב, כי אנחנו רגילים לקרוא השעת גוף העניין, רובנו מדלגים על עמוד פתיחה, נכון? בספר זה בטח מיותר, הרב עובדיה קורא מעמוד לעמוד, לא צריכים מעמוד לעמוד, אבל לפחות לראות את ה... מי אתה מדבר? מה הייתה ההוויה שלו? מתי הוא חי? סתם דוגמה קטנטנה, הוא כיהן הרבה שנים, תסתכלו בתורות שלו, תראו שהן פרוסות על פני שנים רבות. אם הוא חי בשנת תרע"ב, זה אחת מהתורות שלו לפרשת כי תבוא. זה אומר שיש תקופה קריטית מסוימת שהוא חי בה. הלא היא, תודה רבה שיש פה מישהו קצת מחבר לנו עוד אורות. שנתיים אחרי זה יש משהו בעולם, שנת תרע"ד, שאנחנו בתור ישראלים מכירים רק את שנות הרעה שמלחמת העולם השנייה מוכנה בפינו השואה. שנת הרעד הרעידה את העולם היהודי, אמנם לא כמו השואה, אבל רעדה נוראה. נמצא אצלו בתורות התייחסויות לזה, כמו שאם אתם קוראים מישהו שכתב איזה תורה בשנת ששת הימים, הלא היא בשנת, אז אתם מצפים, אם תקראו תורה בשנת תשכ"ז בחודש אייר או בראש חודש סיוון, אתם אמורים לחפש שם משהו של התייחסות אל כל דודי דופק, ריבונו שלנו מתגלה בתוך המציאות. לא כולם זכו לכוון לכאלו דברים. מה?
מה היה צריך להביא שתי הלחם באותו חג שבועות?
כן, אבל בלי, אפילו לא למימדים מעשיים מאוד רוחניים, העובר, היסטוריים רוחניים פנימיים. טוב, עד פה הקדמה. השם ישמור עליה, גאון גדול מאוד מאוד, ספרו יועיד על זה. אם כבר הזכרת, אני אכתוב עוד משפט אחד. יש עוד ספר שכדאי שתכירו אותו, אם תזכירו לי אני אביא, ואם לא אז רב דוד מטר יכול להביא. עוד שם של ספר ששייך לבית, מה? לא, רגע, זה עוד שנייה. קודם כל לחבורה הזו ספר שנקרא דעות דשא. זה ביטוי מאוד אהוב בעולם החסידי, מכיוון שכל רבי שיוצא לנופש הוא לא יוצא לנופש אלא לנאות דשא. אם אתם רוצים פעם להגיש קצת רבס, תגידו שאתם עכשיו לנאות דשא. דשא ראשי תיבות עדיד שמואל אברהם. יש פה, יש שם קובץ של תורות שלהם מאוד, מאוד יפות. פעם אחת למדנו פה אחת מהן, בטוח, פורים קטן, לא זוכר מתי, היה שנה חולה מוברת? נדמה לי שהשנה למדנו, שנה שלנו, כן, השנה, נדמה לי שהם בפורים קטן, מסתום אורב דובית או אני למדנו תורה מהנאות דשא. שנינו מכירים את אותה תורה, זה על... ורק נזכיר עוד אחד, שהיה תלמיד שלהם באמת, על צבי, רומר, בעל שוט ארץ צבי, מה שמכנה הרב עובדיה בספריו שוט ארץ צבי פרומר, תלמיד חכם אדיר אדיר אדיר, החליף את ראש ישיבת חכמי לובלין אחרי פטירתו, הלא הוא, זה כולם יודעים, המהר"ל שפירא, רב מאיר שפירא, אחרי פטירת רב מאיר שפירא, רב צבי פרומר החליף אותו בתפקיד ראש הישיבה, ייסד בעולם כהמשך לרבו. מה רבו ייסד בעולם? הוא ייסד את המשנה היומית. משנה היומית. הוא מייסד המשנה היומית, רבי צבי פרומר, שגם היה לו תורות, הוא ממש קשור לרב דוד עמיטל, שורה שלהם. השם שלו הנוסף זה, אתם לא אמורים לזכור את הכל, אבל מי שרוצה, מקוז'יגלוב. הגאון מקוז'יגלוב. זה הכינוי שלו. תעשו חידון, תאירו את רב דוד באמצע הלילה, תשאלו אותו קוז'יגלוב, תבדקו, תראו, בדרך כלל מי שמכיר. גם הוא תורות שלו נמצאות קצת בתוך הדברים שהספר נאות דשא. יש לו גם ספר שנקרא ארץ צבי, דרשות, לא רק שוט, אלא גם דרשות. בסדר? עד פה. אלו היו 60 שניות של היסטוריה. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו. בכלל אחד הפסוקים היפים ביותר מבחינתי, הפרוכת הכי יפה שראיתי מעודי לטעמי, הכי פשוטה בחיים שראיתי, הכי נוגעת ללב. לפני בערך 30 שנה, 25 שנה הייתי בבית יתיר. מכירים את בית יתיר? פה מישהו משם? מהאזור? מי? תמה עומרים. הייתי בבית יתיר בשבת לפני, לא יודע, 25-30 שנה. יתיר הייתה נראית מאוד פשוטה. תחילה דרכה. מסביב חול לחול. אדמה צהובה. ועל הפרוכת של בית כנסת, פרוכת פשוטה כתוב, שקיפה ממעון קודשך ומן השמיים. וברך את עמך ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו. זה היה משהו כאילו כל המציאות מסביב התפללה את הפסוק הזה, במיוחד שזה ברכה לארץ ישראל, והיא זה התייחסות שמימית לנו כאן בארץ. חז"ל אמרו, ובעלי המוסמות אוהבים את הביטוי הזה, זה הולך יותר טוב בהגייה ליטאית, כל השקופה במקרא לרעה. הביטוי השקופה, שאתם לא כל כך גדלתם עליו, תמיד שאומרים על השקופה, זה יוצא מזה דברים רעים, כי זה יוצר מתח, מריבות, דיונים, אתה בהשקופה הנכונה, לא? בכל אופן, כמובן, זה לא הכוונה במדרש, אלא השקפה זה לרעה. למה השקפה זה לרעה? למה השקפה זה לרעה? מה? אז למה זה לרעה? זה באמת. אתה מחוץ. עוד בעיה בהשקפה.
תסתכל על עצמך.
מה?
השורש, שינקופה.
עדיין תפרשו לי בדרך הראייה מה
הבעיה בהשקפה.
השקפה, אתה רואה את הדברים, סליחה, אני חייב לומר, אחת הבעיות הכי קשה, שאתה רואה את הפרופורציות הלא נכונה שלהם. אתה מסתכל עם זכוכית מגדלת, אם יסתכלו עלינו בזכוכית מגדלת, להווה ידוע, כולנו נצא לא טוב. גם אלו שנראים פה הכי טוב, פנים עוד צעירות ונאות, אם יסתכלו עלינו בזכוכית מגדלת, לא נצא כאלו משובחים. קחו תמונה של החבר שהכי אתם אוהבים, אחרי תעשו לו, היום זה קל מאוד, תעשו לו את התנועה הזו מאז דור הדרוויניזם, שכולנו נהיינו עם התנועה הזו, נכון? קולט כבר כמקיא אותה, תמונה הזו, אז תקבלו משהו מאוד מעוות. אתם תראו את האף שלו, ככה. יש לו איזה נמש קטן, או פיצון קטן, זה מקבל תמונה, זה מכסה את הכל. זה אי אפשר להגיד כולך יפה רעייתי ומנבח. מי שמשקיף, הוא לא יכול להגיד כולך, כי אין כולך, הוא עכשיו רואה את השן שהיא לא בדיוק תואמת. הוא לא יכול להגיד שכולה אין בהם, הוא רואה כל נקודה. אבל בהשקפה לפעמים אין ברירה, צריך לפעמים להסתכל, להבין מה קורה. לפעמים הסתכלות מלמעלה, היא מטשטשת גם. אתה מנותק קצת במציאות. כשמונו של המשקיף בדרך כלל, הוא לא רואה רק דברים טובים. והוא יש לו משקפות, מכירים את המשקפות בקופי ענן, ראיתם? מה זה, לא יכול להיות שראיתם. ארבנטל, הייתם? ראיתם את המשקפות? הוא כשהוא רואה, רבנו שם, הוא רואה לטווחים, תודה רבה, גם פה, הוא רואה לטווחים ענקיים, הר כביר, רבנו שם, וממילא לפעמים, זה לא נעים. אבל יש פעם, שכשהוא משקיף, זה מתהפך לטובה. כלומר, עקרונית המקום לרע, אבל חוץ מהשקיף ממעון קודשך, גדול כוח מתנות עניים, שהופך מידת הרוגז לרחמים. נראה לפרש, איך זה קורה? למה זה הופך את זה לרחמים? ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נאמר. דיני וידוי מעשר, שזה הביטוי שכך הוא מכונה, אינו מובן ולא מצילו וידוי אלא על עבירה ולא על מצווה. שאלה חזקה מאוד לשם שמואל. כשמישהו מתוודה, זה על משהו לא טוב שהוא עשה. פה מה הוא מתוודה? רוב הוידוי זה קיימתי תמות נותנים כראוי, אז למה זה וידוי? ואין ספורנו שהוידוי הוא על החטא שבעבורו הוא שרה עבודה מהבחורות. דהיינו איזה חטא? חטא העגל. אילולי החטא, חטא ההוא, כי הם ראויים להתעלם תומות ומעשרות. עד כאן דבריו. אבל מבחינתו הוידוי זה על השורש המאוד מאוד מאוד קדום, שכאילו לא נוגע אליי ישירות, אליי באופן עקיף. אבל עדיין אינו מיושב כל צורכו, שהרי הזכיר גם מעשר שני. זה תירוץ מילא על ענייני תרומות ומעשרות, אבל מעשר שני מי אוכל אותו? כל אדם בירושלים בעצמו. זה מה קשור לחטא העגל? מאוד מוזר. עכשיו הזכיר גם מעשר שני שהבעלים אוכלים אותו, לא עוד, אלא דמשמע בכתוב שעיקר הוידוי עלי קאי עליו נאמר תפתח בעיקה. הפסוק פותח בזה, ביאת הקדוש מן הבית, ורשי פרש שזה מעשר שני ונטע רווי. אם כן, למה זה נקרא וידוי? אפילו הספורנו לא מועיל. הרעיון שעוד רגע יאמר השם משמואל, רעיון מאוד משמעותי עבורנו בימים שבהם כל אדם עומד ומתוודה על חטאיו. עמוד כגבר והתלונן, נכון? כל אדם צריך לעמוד פעמים הללו ולהיות אמיתי עם עצמו, כנה עם עצמו. ווידוי זה מצוות התשובה העיקרית. כרמב"ם כידוע לא מונה את מצוות התשובה כמצווה, אלא המצווה ברמב"ם זה כשישוב החוטא מחטאו, אז צריך להתוודות. ווידוי זה עיקר המצווה, ונשלמה פעמים שפתנו. אז מה, על מה מתוודים? על מה מתוודים? זה אולי הכנה לשבוע הבא. לימדתי פה שיעור על, בטוח שלימדתי, לא זוכר באיזה שנה, על המלך, הבדל בין העבודה של אלול, תשרי, יום הכיפורים, תורה של הבעל שם טוב. טוב, אז זה בשבוע הבא בעזרת השם. אז זה קצת הכנה לזה, בסדר? כשאני לעצמי הייתי אומר, והנה בכתוב נאמר, שמעתי בקול השם אלוקיי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. ולכאורה הוא כפל לשון. התורה לא רגילה כל כך, חוץ משירה, לכפול לשונות. בשירות או בספרי המוסר כמו משלי, או ספרי התפילה כמו תהילים, שם יש כפילות. אבל בתורה אין בדרך כלל כפילות. למה יש פה כפילות? שמעתי מכל השם לוקיי, ברור שאתי בכל השם ציוויתני. לכאורה הוא כפל לשון. יש לפרש על פי דברי הרמב״ם, הובא בתחילת ספר מעשה רוקח ובתשובות הרמב״ם החדשות, שצריך האדם לרדוף אחר כוונת התורה, ולא סגי לתפוס המצווה רק כפי שהתחיות המאמר, רק לירד לסוף כוונת התורה. בעיה מוכרת מאוד, שלא פעם אדם מסמן וי על הביצוע, אבל בין זה לבין הכוונה שמחה גדול מאוד. מספרים שפעם בא להיבחן מישהו על מסכת עירובין, שאלו אותו אם יודע טוב את המסכת, אם הוא הבין אותה טוב. זאת אומרת שהוא הבין את כל המסכת מצוין, חוץ משתי ראשי תיבות שהוא לא הבין שם, כל המסכת. מה זה ריש היוד וריש היי ריש? חוץ זה הוא הבין את כל המסכת. זה בדיחה שכנראה לא הייתה. אבל את הסיפור השני שאני מספר כנראה כן היה. שבא איזה אברך, הרב שלמה זלמן, שיבחן אותו על מסכת עירובין. שלמה זלמן שאל אותו שאלה אחת, אתה מטלטל בשבת או לא מטלטל בשבת? אמר לו, אני מטלטל בשבת. אמר לו, אז אין טעם לבחון אותך על מסכת עירובין. שלמה זלמן, דעתו הייתה שמותר לטלטל בשבת, אני מתכוון למקום שיש עירוב כמובן, דעתו הייתה שמותר. בהמון סוגיות שיש בהם הרבה ספקות, שלמה זלמן נטע לומר שמותר, אפילו בסוגיה הכי 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 סבוכה בימינו לטעמי, יותר מכל הדברים, כל הדיונים בהלכות עירובין לטעמי, כולם קטנים. תמיד יש בעיה אחת הכי 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 קשה היום בעיר, בעיקר קוראים לה שגרירויות. כל מקום שיש שגרירות או בית שגריר, זה תחום שהוא אקסטריטוריאלי. יויין ערך מה? יונתן פולארד, אם הוא פותחים לו את הדלת להיכנס לשגרירות ארצות הברית, זה מלחמת עולם להיכנס פנימה. זה ההגדרה, לחדור לשגרירות זה כמו להכריז מלחמה על המדינה. כלומר, עקרונית אי אפשר להיכנס לשגרירות ירושלים. ירושלים זה שטח שיש בו גויים שאינם מודים בעירוב ואינם מעורבים יחד איתנו, וזה אחת הבת הכי קשת היום. עוד יותר היא התעצמה מאז הבגץ, שגם נתן איזה מעמד לכל בית באופן פרטי, זכויות הפרט, נתן לו גם מעמד יותר חוקתי. עם כל זאת, רב שלמה זלמן סבר שאפשר אפילו בזה להקל. כך כתוב באחד הספרים בשמו, ספר רוחות שבת. אף על פי כן, עכשיו זה שואל אותך, כאילו למדת הלכות עירובין, לא נהיית רגיש? כל כך הרבה שאלות, זה לא עשה לך איזה משהו? אתה לא יותר עכשיו חושש, זהיר, לא בצד מפחד, זהיר? מגיע לומר שמה שבבני ברק זה חומרה, בירושלים זה הידורים. ומי שמכיר בנפש מיד יכול להבחין מזה, שבירושלים הירושלים הידרו בהכל מאוד בנחת. כלומר, שלום מזלם למשל היה יכול לצפות עם מישהו להדר בזה. צד שני, כשראה פעם אברך הולך לידו אשתו שוכבת את העגלה במדרגות, הוא הזדעזע, הוא הזדעזע. הוא ראה פעם אברך הולך לידו אבא שלו שוכב, הוא הזדעזע. כאילו זה שני עניינים, אני מהדר, ואני יודע שעוד יותר צריך להדר בכיבוד אביהם, כן? אבל יש איזו מסקנה מתוך הלימוד. יש שתי שמיעות של הדברים. יש לי ידיד שמדי פעם אנחנו משכים כל מיני מקומות, ידיד, תלמיד, תלמיד חבר, כל מיני לפעמים יוצאים, יש לך שנה כל מיני מקומות, ובדרך כלל אני שואל אותו כדי לדעת איך תכנן את הזמן שלנו, כבר התפללת מנחה? זאת אומרת, תעשה לי טובה, אל תשאל שאלות מביכות. אם אתה רוצה לשאול אם הייתי באיזה תפילה, זה אתה חושב, אם התפללתי? לא התפללתי, הייתי שם בתפילה. אתה שואל אם התנדנדתי? נדנדתי. אם קראתי? קראתי. האם התפללתי? זה שאלה מביכה. תן לי לעשות אותה ביני לבין עצמי. כשסבתא רואה ילד מחזיק את הסידור שלי בגיל 2.5, או מחזיק איזה ספר ילדים ועושה תנועות כאלו, היא מתרגשת עד אין קץ. מכירים את זה? מיד יש תמונות שולחים לכל המשפחה בערוץ המשפחתי המיוחד, הילד מתפלל, נכון? כשהיה עלי ילד, היה בגיל 5, במקומות שילדים אומרים זמירות, התרגשות כללית, פעם ראשונה אומרים זמירות. במקומות שעושים את המעשה הטרגדי, נותנים לילדים להתפלל לחון הרננה, אני מניח שאתם מתפללים בחלק במקומות האלו, אז הילד יודע להתפלל לחון הרננה. ראיתם פעם אחת גם להתפלל לחון הרננה? לא תמיד, אבל המון פעם ראיתי. הוא אומר, חון הרננה שנערי על הצור ישנו, שפתיים סגורות, מסתכל בצדדים, 40 שנה עקוד בדור, מכירים את זה? הילד יודע להתפלל לחון הרננה, יודע להתפלל קבלת שבת. מה זה יודע להתפלל? יש פער אדיר. דרך אגב, אנחנו לא צוחקים על אף ילד, כי גם אנחנו כאלו בדיוק אותו דבר. כלומר, אצלנו תפילה, זה הרבה פעמים, נקרא לזה כך, איזה שרירים מפעילים בתפילה? אז או את שרירי המותניים והשוקיים, או את שרירי הלסת. אבל התורה אומרת שאמורים להפעיל שריר אחר לחלוטין, והוא שריר, הוא לעובדו בכל לבבכם. עבודה קשה מאוד של הלב. אז הרבה פעמים הרבה יותר קל לבצע את הפעולה החיצונית. יותר קל, בוא נגיד את זה בשפת הוידוי, להגיד עשיתי ככל מצוותיך, זה קל להגיד. אבל יש דבר אחד שהרבה יותר קשה, שמעתי בקול השם אלוקי. כי מה זה קול? אם יש כפילות, בואו נראה את דבריו. שצריך האדם, קורא שוב את המשפט הקודם, שצריך האדם לרדוף אחר כוונת התורה ולא סגי, כלומר לא די לתפוס המצווה רק כפי שהתחיו את המאמר, רק, כלומר, אלא לירד לסוף כוונת התורה. והוא כן שכתב הרמב"ן מצד קדושים תיור, שיכול להיות נבל מרשות התורה, וכן במצוות ועשית הישר והטוב ואין שם דבריו כי נאמו. אומר הרמב"ן, אי אפשר להגיד בתורה כל רגע איך להתנהג. התורה לא יכולה לפרט אין סוף פירוטים. שהיא כותבת ועשית הישר והטוב, היא ממילא כללה. כשאתה רוצה להשתלב, פנייה שמאלה מפוקקת. מכירים את מנהג גובריין יהודאין שהוא חותך ומשתלב? ברור מה עושים כל אותם אנשים שעושים את זה. קרמו לילה, שמדתי בתור, לפעמים לחכות עוד 3, 4, 5, 6 רמזורים, כי שתי הדברים עשו, הם גנבו את התור שלי שאני חיכיתי בתור, וגם מכיוון שהם חותכים בפראות, כל הנהגים מעיטים את הקצב, נכון? כתוצאה מזה כל המזורים לא יכולים להיכנס בו 6, יעברו בו כעת רק 4. הוא עובר על משהו? כן, על ועשית הישר וטוב, לפחות על זה הוא עובר. אי אפשר להגדיר מה זה. אחד השאיר את הכוס שלו, תחביבו של הרב אליקים, נכון? אחד השאיר את הכוס שלו על השולחן. איזה איסור זה? הוא מנב מישהו? זה עשית הישר וטוב. תהיה בן אדם. אתה אומר, מה נפקא מינה? כל בחור, מישהו שמחפש כוס, יעבור פה ויקר, נכון. אבל אתה לא ישר וטוב. והתורה ציפתה ממך להיות הישר והטוב. אם בסוף הלימוד שלך לא נהיית ישר וטוב יותר, אז אולי את הביצועים ביצעת. הרבה יותר קל, הרבה יותר קל לתת לעני שטר של 10 שקלים מאשר כשמגיע לך עני הביתה ולא ציפית או ברחוב להגיד, אורי, אולי נעשה לך כוס קפה? שב קצת, בוא נשתהם, בוא נדבר כמה מילים. מאיפה אתה? זה תיק, לא? אנחנו מעדיפים ב10 שקלים לקנות את השקט שלנו, תן לו 10 שקלים ושילך. עוד אימנות ניקיטאים תלפנת עם ההוראות קבע, אתם עוד לא חווים את זה, אבל מי שגר בשומרון זה כל יום. כמה יכול להיות כאלו? לא? 6, 10 תפילת פנים בשערי חסד, תפילה מוצעת בשערי חסד, 30 כאלו, 30 ממוצע, 30 כאלו, הכותל לא מתקרב. עכשיו אתה יכול לפתור את עצמך בביצוע, לפעמים גם זה מה שאתה צריך, לפעמים דווקא אל תאי, כן? תן לבן אדם את שלו ואל תקבע איתו עכשיו כוס קפה, יש לו זמן לעבודה, עכשיו זה הזמן לקבץ, ואל תציע לו עכשיו כוס קפה. אבל אני אומר כל הזמן לתת את דעתו לעניין. למה? זה כפל לשון, שמעתי בכל השם אלוקי, כי כל הוא פנימיות הדברים. ואז ועשיתי ככל אשר ציוויתני, לא כתוב עשיתי כאשר ציוויתני, אלא ככל. מה זה ככל? אתה יכול להגיד ככל כשאתה מודע לכל, לכל, לכל. איך אתה מודע לכל? אם עשיתי, שמעתי בכל השם אלוקי, ולא כפי הנראה משטחיות המאמר לבד, שרדתי לסוף דעת התורה. מה שכוונתה בזה? ראינו שאין כוונת התורה שתהיה הספקה למקבלים לבד. כשאתה נותן מתנות עניים, לא זה הכוונה בלבד. כי לא היה חסר לשם בר דרך להספיק להם די מחסורם בלעדיו. אתה לא פותר את הבעיה של הלווים. בשביל מה אתה נותן מתנות עניים? אתה יודע בשביל מה? בשביל מה? בשביל עצמך. למה לעצמך? לשדה המתנות יהיה לו צירוף. מה זה צירוף בלשוננו? חיבור, קשר עם הכהנים הלווים ועם העניים, שיש גם בהם מעלה, במה שהם מדוכאים, הוא כתיב אני את דקה אשכון. זה כמו שהגיד כבוד קדושת אבי אדמור, מי זה? אבני נזר, שהוא מביא תמיד תורות מפי אביו וסבו, שלכן יקרו מתנות עניים ומתנות כהונה. עד כאן דבר, דהיינו כי זה מתנות כפולות. למי? כפולה. אמנם אף אחד לא אוהב שמגיע לה בעיקר ברסלברס, אחי באתי לזכות אותך, מכירים את זה? אחי באתי לזכות אותך. אני מעדיף להחיד לבד מה מזכה אותי, כן? אבל האמת היא שהוא צודק ב-200%. רק מי שאמור להגיד את זה, זה אני ולא הוא. הוא בא להגיד, רציתי לבקש עזרה, אני צריך להגיד לו תודה רבה, תודה רבה אחי שבאת לזכות אותי, כך אני צריך לענות לו, כן? כל אחד צריך להכיר את הכללים שלו, אבל האמת היא, זה מתנות הדדיות. אני רק אסיים מפאת הזמן, אי אפשר עוד הרבה, נזכיר את זה גם בשבוע הבא. יש פה וידוי לפי דבריו קריטי, והוידוי הוא לא על הפרטים של המעשה, אלא האם הייתי מחובר לגוף המעשה. אני אתן שתי דוגמאות, איתם אני אסיים מפאת הזמן. פעם הייתי אצל יהודי שהיה לו קופת צדקה אדירה, אדירה. הוא היה מחלק מאות אלפי שקלים לפני כל חג, בלי גוזמה, מאות אלפי שקלים. היהודי מאוד בעל חסד. אתם מכירים דמות מאוד גדולה וידועה. אני לא מספר את שמו כי זה עלול להישמע למישהו ביקורת, ואין כוונת יחד שם ביקורת. הוא היה תלמיד חוכם מופלג, ומאוד איש אמת. ומגיעים אליו אלפי, אלפי אנשים לקבל בחגים כסף. כיוון שהוא היה גבי צדקה, זה לא היה כסף שלו, היה לו רשימות מאוד מסודרות, מאוד מסודרות. היה מגיע, איך קוראים לך? שולף את הרשימה, אתה לפי הגבאים, לפי התוכנית שלנו, מגיע לך תלושים, בסכום כזה וכזה חגים, שולף ונותן. עכשיו, עד שהוא מוצא, לא היה לו מחשב, זה לא היה כמו היום, היה לו דפים של מחשב, לא ראיתם פעם אותם. היו פעם דפים מקופלים כאלו, קורניון, מישהו עוד ראה את זה חוץ מכבודו? כאלו... עכשיו תתחיל לחפש את זה, ולחפש, ולמחוק עם סרגנת אלו שעבר. אלו... לקח זמן. מה הוא היה עושה? לטובה הוא רצה. באמת הוא רצה לטובה. הוא אומר, תגיד דבר תורה. שהוא לא יגיש בזמן הזה, תגיד דבר תורה. הוא היה כזה טיפוס מאוד ענייני. תגיד, הוא אברך, ג' ד' ה', יושב ליד תלמיד חוכם באמת, בקנה מידה. עולמי, שם עולמי. היה באותם שניות, כאילו תבלע אדמה את פיו. התלמיד חוכם הוא לא הבין, כי הוא מבחינתו, מה הבעיה שגיד דבר תורה? הוא מכבד אותו אפילו. זה למשל היה נתינה בחסד עליון, אבל עם פספוס קל. אני לא שופט אותו יהודי, הוא היה בעל חסד, ואני חושב שהכל, הכל, 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 הכל היה לטובה. כדי שהוא ירגיש דווקא נעים. יכול להגיד אחרי זה, אמרתי דבר תורה אצל, שלא ממש נקרא בפי הרמח"ל שלו, יהיה לו נעמה דקיסופה. אז למשל, הרבה פעמים צריך אבל להרגיש, כשנותן לפלוני, כמו שכתב הרמב״ם, מה הדרגה הכי גבוהה במתנות עניים? מה? לסד לעבודה. תראו, זה קורה לפעמים תופעה מאוד מוזרה. מגיע איזה מישהו פה למכור דיסקים. זה קורה לכולנו. מגיע למכור דיסקים. אני אומר לו, תודה רבה, אני לא צריך. תודה רבה. אני בכלל לא שומע דיסקים. תראי לי, אתה לא מבין שאם הוא בא למכור פה דיסקים, עובר מדלת לדלת למכור דיסקים, עובר מדלת לדלת למכור גבינה שהוא עשה באחד היישובים באזור, כנראה שזה פרנסה שלו. אז אתה מחפש את הצדוקה, ושיגיע לך הביתה ילדי שליח מיוחד של יד לאחים, מפות מיוחדות לכבוד שיכבדו את שולחן החג, הקסה תבין זה מצווה? אתה לא מבין את העניין? תקנה את הדיסק הזה גם אם אתה לא סובל את סגנון המוזיקה הזו, כי אז אתה הבנת מה אבא שלום רוצה. זה מבחן גדול מאוד. אני אסתם בסיפור על מורי ורבי שלוי מזלמן, זה שמעתי מפי בנו שיחיה, סיפור מאפיין. שלוי מזלמן היה באמת האדם השלם, זה מהלך בתוך המציאות, זה רבי שלוי מזלמן. אין פרט בהלכה, במידות, שלא ראו עליו, שרוח אלוקים שורה עליו. היה איזה אבא שהבן שלו היה אברך יקר, כתב איזה קונטרס, ותקפה אותו מחלה נוראה, מחלה קשה, שצריך טיפולים. הוא ידע שבן הזה מאוד רצה להוציא את הקונטרס הזה לפרסום, והוא הלך לרבי שלוי מזלמן לבקש אסכום אל הספר. הקונטרס הזה. רבי זלמן בחפץ לב הסכים, נתן לו אסכומה מאוד חמה. הוא יוצא מהחדר מאוד שמח, אסכומה של רבי זלמן, ופתאום מסתכל, הוא רואה שרבי זלמן לא כתב כלום, שלא רפואה שלמה או משהו. תלבט, הוא נכנס, הוא אומר, לא כתבתם כלום שלא רפואה שלמה. רבי זלמן אומר לו, אתה חושב ששכחתי? לא רציתי לכתוב פה שלא רפואה שלמה, כי אם אני אכתוב שלא פה רפואה שלמה, שיקראו את הספר, יסתכלו באסכומה שלי, יגידו, נו, בטח רבי שלוי מזלמן נתן לו אסכומה. למה הוא נתן לו אסכומה? כי הוא חולה, לא מגיע אסכומה, הוא ריחם עליו, נתן. אז לא כתבתי פה ברכה על רפואה. אמר לי בנו רב מרדכי שליטא, זה מה שדוד המלך אמר, אשרי משכיל אל דל. מה זה משכיל אל דל? תפעיל את השכל, מה הדל צריך. וזה שיעור לכל החיים, לא רק במתנות עניים. התקלתי את זה במתנות עניים, זה נכון בכלל בחיים. תראה מה בתוך זה ובנו שלנו רוצה ממך. דוגמה קטנטנה הייתה, אני אסיים, לא יודע לכם, מי שמקפיד להתפלל במניין קבוע. פעם עשיתי את עצמי 5-8 באמצע חווארה. ליצהר משם זה 8 דקות. ערבית 8. לא היה עוד מניין מאוחר יותר. מה עושה מי שגיד להתפלל מניין? דבר ראשון הוא לוחץ על הדוושה, נכון? לוקח את הסיבובים קצת כמו שצריך, והעקיפות לא כמו שצריך. מכירים את זה? אני מניח, לא? אם תנחו לכם נהגים מאוד טובים, זהירים. ומשלב מסוים אני אומר לעצמי, זה לא עוזר, יש עוד פער של דקות. אז אתה מתחיל להתפעל בדרך, אתה אומר רגע, ברכות אני יודע בעל פה, אפשר בעל פה, ברכה שנייה בעל פה, גם יודע בעל פה. נעצור רגע לפסוק ראשון, דין. אחרי זה אתה אומר לעצמך, תגיד לי, אתה עושה צחוק? אתה עושה צחוק? מה ריבונות לא מציפה לך בשלב הזה? עכשיו בוא נרים רגע, נשלח אס-אמס דחוף לבית דין של מעלה. קוראים לזה בשפת התורה שלנו אונס רחמנה פטרי, נכון? מה עבודה שאני רוצה ממך שתתפלל בנהיגה כזו? שתשיח את הדעת? מה הרב שלו אם הזלמן היה אומר לי על זה? אני יודע, היה אומר להשיח את הדעת מהנהיגה במילימטר? אתה נורמלי? אתה נורמלי? אבל אתה רוצה לסמן וי, פללתי במניין הערב. זה לא כדי לצמצם, דווקא בגלל שאתה רוצה תמיד את במניין. בטח שתשתדל את במניין. אבל תשקול את השיקולים, מה התורה רצתה ממך? תהיה משכיל אל מתנות אבינים, תקשיב, עשיתי ככל מצוותך. מתי זה ככל? ששמעתי בקול שם נוקל. שנזכה לשמוע בקולו, היום אם בקולו תשמע, ואז ממילא שנזכה לראות את הגאולה שלנו.